נתחיל מהקטע השני, לא הקטע הראשון, זה בעמוד רמ"א, בפרשת יתרו, עמוד רמ"א, ברש"י אמר לו יתרו למשה רבינו, בעמודה הימנית, ברש"י. מה כתוב ברש"י? אני אקרא את רש"י. ברש"י כתוב... ויאמר אל משה, כתוב ככה: ויבוא יתרו חותן משה ובנה ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלוהים, ויאמר אל משה: אני חותנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניה עמה. אז הפסוק הזה הוא פסוק מוזר. כתוב: ויבוא יתרו חותן משה ובנה ואשתו אל משה, ואחרי זה כתוב: ויאמר אל משה: אני חותנך יתרו בא אליך. מה, יתרו צריך להציג את עצמו לפני משה? לא, ואשתך? משה לא מכיר את אשתו, לא מכיר את יתרו? מה הוא צריך להגיד לו? אז אומר רש"י: ויאמר אל משה על ידי שליח. זאת אומרת, עוד לפני שהוא נפגש עם משה הוא אומר למשה על ידי שליח שהוא מגיע, כן? אז אומר רש"י: אני חותנך יתרו בא אליך, אם אין אתה יוצא בגיני, הכוונה בשבילי, צא בגין אשתך. מילא אם אתה לא מכבד אותי, אבל בשביל אשתך. ואם אין אתה יוצא בגין אשתך, צא בגין שני בניה. כך מפרש רש"י. אז הוא מסביר כך ברש"י: אמר לו יתרו למשה רבינו, כן, אם אין אתה יוצא בגין, אני חותנך יתרו בא אליך. מה זה אני חותנך ואשתך ושני בניה? מה הכוונה? כמו שאמרנו, צא בשבילי, אם לא בשבילי, צא בשביל אשתך. אז הוא מביא כאן שוב מה שאמר אביו בשם הרבי מקוצק: כבוד קודשו אבי אדוני מורי ורבי זכר צדיק לברכה, אמר בשם זקני הסבא שלי, כן, זכר צדיק וקדוש לברכה מקוצק. הפירוש, מה הנקודה? אז הוא אומר כך: הפירוש, מה פירוש? יתרו אומר לו: אם אין אתה יוצא בגיני, למה שהוא לא יצא בשבילו? מה ואמינה? ואם הוא לא יצא בשבילי, ואם לא בשביל אשתו, יצא בשביל הבנים שלך? מה איזה ואמינה?
לא, אבל
מה?
למה גם רש"י חייב לפרש כך את דברי
יתרו? בגלל שאחרת קשה מאוד, אחרת הפסוק הזה לא מובן.
ברגע שאנחנו יודעים שהוא מודיע לו על ידי שליח,
נו,
אז הוא מודיע לו עם מי הוא מגיע. הוא לא מגיע לבד, הוא מגיע עם אשתו ועם
בניה. לא, אבל יש פה סדר. כתוב: ויאמר אל משה: אני חותנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניה עמה. זאת אומרת, אז הוא היה יכול להגיד לו: תשמע, הבנים שלך מגיעים, או בניך מגיעים, אשתך מגיעה. למה הוא מתחיל ממנו? הוא מתחיל ממנו, עובר לאשתו.
הוא שולח שליח.
כן, אבל הוא מתחיל ככה: ויאמר אל משה: אני חותנך יתרו בא אליך. ויאמר אל משה: אני חותנך יתרו בא אליך ואשתך. יותר מזה, יש פה עוד נקודה. למה כתוב: אני חותנך יתרו בא אליך? הרי מי, בוא נגיד ככה, מי אמר למשה? לכאורה הכוונה היא השליח שלו אמר למשה. אז משה רבנו, אז השליח לא צריך להגיד לו: אני חותנך. השליח היה צריך להגיד לו: חותנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניה. כן, נכון. אבל כתוב: ויאמר אל משה. יש פה ציטוט של מה שיתרו אומר. כן, למה זה כדאי? למה זה נכתב? אז לכן אומר רש"י: אני חותנך יתרו בא אליך, אם אין אתה יוצא בגיני, זאת אומרת, צא בגיני, צא בשבילי, ואם לא בשבילי, צא בשביל אשתך. אם לא בשביל אשתך, אבל הרבי מקוצק שואל בכלל: מה הוא צריך לצבר? תודיע למשה: כל המשפחה מגיעה עכשיו לבקר אותך. צריך להגיד לו: צא. הוא ודאי שהוא יצא. אם הם מגיעים אליו, מה, הוא לא יצא? משפחה מגיעה, לא יצא. צריך לה, כן? אז הוא אמר כך.
סליחה, בפסוק כתוב צא?
לא כתוב, אבל רש"י אומר. רש"י, הוא שואל על רש"י, כן? אז הוא אומר ככה, הפירוש, אז אומר הרבי מקוצק דבר כזה, אומר דבר, פירוש מעניין. הפירוש שיתרו אומר, מה הכוונה צא? גם לא מובן מה הכוונה צא. מה זה צא? לאן לצאת? הרי הוא מגיע אליו, הוא לא אומר לו: בוא אלינו. הרי הוא מגיע אליו, אז מה זה צא? כן? מה זה צא?
כמו שעשה אהרון עם משה, הוא חזר את פניו. כמו שעשה אהרון עם משה כשהוא חזר למצרים.
אז לא צריך להגיד לו. צריך להגיד לו, אנחנו מגיעים לביקור. זהו, מה זה צא? מה זה צא? אז אומר הרב מקוצק, הפירוש הוא ככה, כנראה שמשה רבינו בשביל לקבל את יתרו היה צריך לצאת. ממה לצאת? אז הוא אומר מהדרגה שלו, זה מה שהוא אומר. הפירוש שיצא מהדרגין, הדרגין הכוונה הדרגה שלו, בכדי שיוכל לקבל גם אותו, שלפי מה שהיה משה רבינו עליו השלום בדרגה הגבוהה שלו, לא היה ביכולתו של יתרו להגיע אליו, וכשיצא מהדרגה שלו יהיה ביכולתו להידבק בו. ואחר כך, אז אומר יסוד, הוא אומר, ואחר כך כשיתעלה וישוב למדרגתו, אז הוא לא יעלה רק את עצמו, אלא הוא יעלה גם את כל מי שהוא פגש, או את כל מי שהוא נפגש עמו, כל מי שמחובר אליו, שנמצא בדרגה הרבה יותר נמוכה, אבל הוא מעלה אותו גם כן. זה מה שהוא אומר. אז רגע, אז מה אומר הרב מקוצק? הרב מקוצק אומר לו ככה, יתרו ידע שמשה רבינו בדרגה כל כך גבוהה שהוא לא שייך זה נקרא לרדת. בשביל להיפגש עם יתרו ועם אשתו ועם שני בניו הוא צריך לרדת. אז לכן הוא אומר לו צא מהדרגה שלך, צא מהדרגה שלך. וזה הוא מוסיף, ואחר כך שיתעלה, הכוונה שהוא יחזור למדרגה שלו, תהיה עלייה גם לכל הנדבקים בו בעודו למטה, וכן היה. כך באמת היה. איפה זה רמוז בפסוק? כתוב ויבואו האוהל. אז הפשט הפשוט ויבואו האוהל, הכוונה באו לאוהל. אבל מה התורה צריכה לספר את זה? מה, הם עמדו בחוץ? כן, מישהו בא לביקור, עומדים בחוץ, נכנסים, ודאי נכנסים לאוהל. כתוב ויבואו האוהל. אז אומר הרב מקוצק, מה זה ויבואו האוהל? יש פסוק בתהילים, באילון נעירו עלי ראשי. זאת אומרת, הפירוש הוא האוהל, הביטוי כאן האוהל, זה הכוונה, כל פנים, בכוונה, בפירוש של התוכן, מה הכוונה? הוא באמת העלה אותם. כשמשה רבינו חזר לדרגה שלו, אז הוא לא רק הוא חזר, הוא העלה גם את יתרו עם אשתו, עם שני בניו. זה, כך מפרש הרב מקוצק. עכשיו הוא מוסיף, כאן עוד דבר. יש לומר, על פי דברי המדרש, כתוב, ישובו רשעים לשאולה, לאמבטי התחתונה שבשאול. אף אנו נאמר, זאת אומרת, הוא ממשיך, אף אנו נאמר האוהל על המדרגה העליונה שבאוהל. אז כמו שיש מדרגה תחתונה כביכול בשאול, בגיהנום, יש גם מדרגה גבוהה בכנגד, בצד העליון. אז אפשר לבוא לאוהל, אבל אפשר לבוא למדרגה העליונה שבאוהל. אז זה הכוונה, ויבואו האוהל, הכוונה למדרגה העליונה שבאוהל. והוא מוסיף עוד דבר, והנה, ונראה שזהו על פי מה שכתב המגיד מקוז'ניץ בשם הרבי, רבי בר, המגיד ממזריץ', זכר צדיק לברכה, שיש כמה צדיקים שמשפילים אותם ממדרגתם. זאת אומרת, הוא אומר, לפעמים צדיק, ויכול להיות שזה דרך מיוחדת של צדיקים מיוחדים, שהם יורדים אל העם. אז מצד אחד זאת ירידה בשבילם, אבל כיוון שהם יורדים אל העם, אחר כך כשהעם מתחבר אליהם והם עולים, אז הם מעלים את העם איתם יחד. זה מעין מה שהרבי מקוצק רצה לפרש על משה רבינו. הפגישה של משה רבינו עם יתרו ועם אשתו ועם שני בניו זה ירידה בשביל משה, אבל הירידה הזאת היא ירידה שבסופו של דבר מעלה לא רק את משה רבינו כשהוא חוזר חזרה, אלא היא מעלה גם את יתרו עם אשתו ועם שני בניו. זה מה שהוא אומר. ולי נראה דבשבת אין צריך לזה, דאחר ששבת היא רזה דאחד, אם כן כל ישראל חד. זאת אומרת, בשבת הפירוש הוא, מה הכוונה אין צריך לזה? צדיק לא צריך לרדת בשבת, צדיק לא צריך לרדת בשבת. בשבת כולם מחוברים, זה מה שהוא אומר. השבת נקראת רזה דאחד, השבת היא סוד האחד, סוד האחדות. לאחר ששבת היא רזה דאחד, אם כן כל ישראל אחד, ויכולים גם פשוטי העם לעלות עם הצדיק אז. ואולי זהו טעם קבלת פני הצדיקים בשבת. כמאמר הש"ס, יש גמרא בראש השנה בסיפור על האישה השונמית שאלישע החיה את הבן שלה, אז כתוב שם שכשהבן מת, אז היא לקחה אותו על החמור, ובעלה רואה אותה, אז הוא אומר לה, לאן את הולכת? לא חודש ולא שבת היום, כך הוא אומר לה. אנחנו קוראים זה בהפטרה, בהפטרת חיי שרה, לא חיי שרה, בהפטרת, זה הפטרה של וירא אני חושב, לא חודש ולא שבת.
ספר מי זה היה?
באישה השונמית. הנה אני אקרא לכם, הנה יש לי פה, אני אקרא לכם, הנה זה ההפטרה של פרשת וירא. רגע, הנה כתוב, כתוב ככה, רגע, הנה, ויגדל הילד ויהי היום ויצא אל אמו אל הקוצרים, אל אביו, ויצא אל אביו אל הקוצרים, ויאמר אל אביו ראשי ראשי, ויאמר אל הנער שאהו אל אמו. אז האבא אומר לנער, קח אותו אל האמא שלו, וישאהו, ויביאהו אל אמו, וישב על ברכיה עד הצהריים וימות, ותעל ותשכיבהו על מיטת איש האלוהים, ותסגור בעדו ותצא, ותקרא אלישע, ותאמר שלחן עלי אחד מן הנערים ואחת האתונות, וארוצה עד איש האלוהים ואשובה. זאת אומרת, תשלח לי את אחד הנערים עם אחת האתונות, ואני אסע מהר, אלך עד איש האלוהים ואשובה. ויאמר, מדוע את הולכת אליו היום? מה פתאום את הולכת אליו היום? לא חודש ולא שבת. ותאמר שלום. מה הכוונה שלו לא חודש ולא שבת? אז אומרת הגמרא מכאן שאם היה חודש, חודש הכוונה ראש חודש, או היה שבת, אז הוא מבין למה היא הולכת אליו. זה הוא מבין למה, כי מכאן שיש, הגמרא אומרת, מכאן שמקבל אדם פני רבו בשבת, בחודש ושבת, זה המקור, זה המקור לדין הזה. אבל אז רואים שבשבת מקבלים את פני הרב. אז אומר השם שמואל, מה העניין לקבל בשבת פני הרב? אז הוא אומר, זה היסוד, מה שאמרנו. הוא אומר, ואולי זהו טעם קבלת פני הצדיקים בשבת, כמאמר הש"ס בראש השנה, מכלל דבחודש ושבת היא באה אלה למיזה. עכשיו, למה בראש חודש? הוא אומר, ראש חודש זה טעם אחר, כן? ואין כאן מקום להאריך. אבל מכל מקום הוא אומר, למה בשבת? כי בשבת, הוא אומר, יש אחדות, אחדות של כולם, והאחדות של היסוד, זה כמו שהוא אומר, כשאדם, אדם, אדם, אדם נפגש עם הצדיק, אז מצד אחד זה ירידה לצדיק. הצדיק צריך לצאת מהמדרגה העליונה שלו, להיפגש עם המון העם. אבל כשהצדיק אחר כך חוזר או מתעלה, אז הוא לא מעלה רק את עצמו, הוא מעלה את כל מי שמחובר אליו, כל מי שדבוק איתו, זה מה שהוא אומר. ובשבת הוא אומר, זה פשוט, משום שבשבת, בשבת, אפילו, זאת אומרת, בשבת הצדיק לא צריך לרדת מהמדרגה שלו, כי בשבת הוא אומר, השבת מאחדת את כולם. ולפי הדברים הנ"ל יש לפרש דברי הזוהר הקדוש. בעד הכתיב, הזוהר מדייק. כתוב בפסוק בפרשת יתרו, תראו, כתוב, ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה ואת שני בניה, את שני בניה, אז כתוב בניה. אחרי זה כתוב, ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שם, ויאמר אל משה, אני חותנך יתרו בא אליך, כן? אני חותנך יתרו בא אליך. אז כתוב ככה, ואשתך ושני בניה עמה. אז רואים שכל הזמן יתרו, כתוב הבנים מיוחסים אליה, שני בניה, כן? את סיפורי אשת משה ואת שני בניה. אחרי זה הוא אומר לו, אני חותנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניה אימא. אז הזוהר עומד, למה כתוב בניה? אומר הזוהר, אומר, לפי הדברים הנ"ל יש לפרש דברי הזוהר הקדוש, בעד הכתיב שני בניה. אז אומר הזוהר, משום דמשה הזדבק בשכינתה. משה כביכול מזדווג עם השכינה, הכוונה נתחבר לשכינה. משה רבינו היה במדרגה עליונה, ולא יקר הדילי, וזה לא כבודו עד כדי כך, שימו לב, ולא יקר הדילי למקרילון בניו, לקרוא להם בנים שלו. לבטר קרא לאון בניו בגין, לבטר אחר כך הוא קורא להם בניו. למה? בגין דאו שייטה דמטו אבי משה ממלל בשכינתה. באותה שעה שהם הגיעו, משה רבנו היה מדבר עם השכינה. לבטר די התפרש, ברגע שהוא פרש כביכול מהדיבור עם השכינה, ונפיק לגבי חמוי, ויצא לקראת חותנו, כן? כדין כתיב בניו, אז כתוב בניו. והיינו, שכשהגיע השליחות, היה במעלותיו הגבורות. כמו שהוא הסביר, אך היה צריך להפסיק את דבקותו, להשפיל את עצמו ליתרו. על כן אז נקראו, אתם מבינים מה שהוא אומר? כל עוד שמשה רבינו מדרגה עליונה, אי אפשר לקרוא לבנים שלו בנים שלו. זה בנים שלה, זה לא שלו. זאת אומרת, זה לא כבוד לו, הבנים. אבל ברגע שהוא יוצא לקראת יתרו, אז פתאום הפסוק קורא להם בניו. מכנה אותם בשם אחר. מדוע? משום שהיציאה שלו לקראת חותנו היא ירידה בשבילו. והירידה, ובמצב של ירידה, אז הם נקראים הבנים שלו. כל עוד הוא מדבר עם השכינה, אז זה לא כבודו לקרוא להם בניו. אז קוראים להם בניה, הם נקראים בניה. זה הוא אומר. באמצע כתוב בניו. הנה כתוב, איפה זה? ויבוא יתרו חותן משה ובניו. ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלוקים. אז באמצע כתוב בניו. בתחילה ובסוף כתוב בניה, באמצע כתוב בניו. אז אומר, למה, אז אומר הזוהר, למה כתוב בניו? משום שכרגע הוא במצב נמוך. במצב נמוך הם יכולים להיקרא הבנים שלו. אז מה הוא רוצה לומר? ויש לו, אמת, אז בקיצור, אז זה דרך אחת לפרש מה, מדוע, מה הקושי? הקושי, למה יתרו אומר לו צא בגיני, ואם לא בגיני צא בגין אשתך, ואם לא בגין אשתך צא בגין שני בניה. מה זה צא? אז זה היה הקושי. מה זה צא? ממה הוא צריך לצאת? הצורה היא לרדת מהמדרגה, כיוון שבשבילו זה ירידה במדרגה. לכן אומר לו יתרו, צא בגיני, כן? זאת אומרת, צא, הכוונה צא מהמעלה שלך כדי ש... עכשיו, מה העניין? משום שכמו שהיה, כמו שהוא מסביר, בדיוק, ברגע שהוא יוצא, אז אמנם כרגע זה ירידה, אבל הירידה הזאת היא ירידה לצורך עלייה, משום שכשהוא יעלה, אז זה לא רק הוא יעלה, הוא יעלה עם כל מי שדבוק בו, כל מי שמחובר אליו. אז זה פירוש אחד.
מה זה הלשון שהוא הזכיר לגבי האוהל? בעלו נערו?
בעילון נערו עלי ראשי, זה פסוק. בעילון, זה פסוק, זה פסוק.
מה זה אומר?
בעילון נערו עלי ראשי, הכוונה היא בזה שהוא מאיר, כן? הנר, בעילון נערו, הנר נותן הילה על הראש שלי, כן? מאיר על הראש שלי. זה הכוונה. אז לא, אז הוא
רוצה,
לא, ההפך, אז הוא עושה מזה, הוא עושה מזה משחק מילים. יכול להיות שזה, יכול להיות שיש בזה קשר גם. אוהל זה אוהל. אוהל זה סוג של בית, כן? אוהל זה אוהל. אבל בעילון נערו עלי ראשי, הכוונה היא שהאור של הנר יאיר על הראש שלי. אז הוא אומר, המטרה, כמו שהוא הסביר, זה לא סתם להיכנס לאוהל, זה להיכנס לאוהל באופן למעלה העליונה של האוהל, כן? למעלה העליונה של האוהל. אז זה הפירוש של השם ישמואל. עכשיו הוא מביא עוד פירוש. ויש לומר כוונת יתרו באופן אחר. זאת אומרת, צריך להבין, יתרו אומר צא בגיני, זה נראה כאילו הוא דורש את הכבוד שלו, כן? צא בגיני, ואם לא בגיני צא בגין אשתך, ואם לא בגין אשתך צא בגין שני בניה. אז הוא אומר,
הוא הסביר את זה עכשיו,
כן, אז הוא אומר
סליחה.
שכל מה שיתרוע אמר היה מתוך רצון לעלות, נכון?
כן,
לא, אבל שאתה קורא.
לא, אבל גם שעכשיו זה לא, זה לא כבוד משה לצאת עבור אשתו ועבור בניו, כי אז מייחסים לו את את השם הזה של, הרי הוא אמר שהוא יזווג לשכינה.
כן, זה נכון.
לא ראוי יבוא משה לצאת עבור,
אבל הפירוש, אבל כשקוראים את קוראים את הרשי הזה בפשוטו, אז 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 הרושם הוא שכביכול יתרו דואג לכבוד שלו. אומר, צא בגיני, אם לא בגיני, אם אתה לא מכבד אותי, תכבד את אשתך. אם לא את אשתך, ככה זה נשמע באופן פשוט. שקוראים את רשי, אז זה הרושם שמתקבל. אז הוא אומר, חס ושלום, שהיה יתרו רודף אחר כבוד. אחיני כבוד קודשו, אבי אדוני מורי ורבי זכר צדיק לברכה אמר שהעניין שהחמירו, אומר דבר מעניין, העניין שהחמירו חז"ל בכבוד המת, למה כל כך החמירו בכבודו של המת? אז הוא אומר שאחר המת רודפים כוחות חיצוניים ורוצים להידבק בו, וכבוד הוא מהדברים העליונים הגבוהים מאוד, כמו שכתוב בתהילים, ובהיכלו כולו אומר כבוד. ועל ידי הכבוד שעושים למת, מעניין, הכוחות החיצוניים בדלים ממנו. עד כאן דבריו, שומעים? באמת הוא אומר, אבני נזר אומר, מה עניין הכבוד הגדול שעושים למת? אז הוא אומר, משום שמת החיצוניים רוצים להידבק בו, וכדי לסלק את הכוחות החיצוניים האלה נותנים לו כבוד, וכנראה הכבוד הזה שנותנים לו זה גורם לסלק את הכוחות החיצוניים. איך הוא לא מסביר? אבל
כוחות חיים?
לא, הכוונה ברוכנים.
כן, אבל זה שלילי או?
מה? לשלילה, כוחות חיצוניים רעים.
רעים.
כן, כוחות חיצוניים הכוונה תומה, כן? אז הוא אומר, כמו כן יש לומר,
אז למה הם נחטאים מה?
זה הוא לא הסביר. הוא אומר, זה המציאות. המציאות היא זאת אומרת, הפירוש הוא ככה. כנראה שאני אסביר. הכתוב, ובהיכלו כולו אומר כבוד. רואים שכבוד זה משהו מאוד עליון. כבוד אמיתי, זה משהו מאוד גבוה. בהיכלו כולו אומר כבוד. אז הפירוש הוא, כשאתה עוטף כביכול את המת בדברים גבוהים כל כך, עליונים כל כך, אז הם אלה הדברים הפחותים, הנמוכים, מסתלקים. זה מה שהוא אומר. עכשיו הוא אומר כמו כן יש לפרש כוונת יתרו, דאחר שנתגייר היה ירא לנפשו שלא ירדפו אחריו הכוחות הרעים. ואיפה מצאנו יסוד לזה? הגמרא אומרת, רשי מביא פרשת השבוע, גיורה עד עשרה דרי לא תבזי ארמה באפה, גר עד עשרה דורות אל תבזה גוי בפניו. למה? משום שעדיין הוא לא פרש באופן מוחלט מהאווירה, מהסביבה, מהקרובים, קשה לו. כן? אז אל תבזה גוי בפניו. כך אומרת הגמרא, עד עשרה דורות. אז מה הוא לומד משם? הוא אומר, זה גם כן. זה שההדרכה הזאת לא לבזות גוי בפני גר, זה בגלל שהוא רודפים אחריו כוחות חיצוניים רעים. על כן הייתה עצתו, אז בשביל זה יתרו ביקש, צא בגיני, הכוונה, תן לי כבוד. ברגע שאתה תיתן לי, לא שאני צריך את הכבוד, אני לא צריך את הכבוד בשביל להתכבד, אני צריך את הכבוד שתיתן לי כדי לסלק ממני את הכוחות החיצוניים שרודפים אחריי. זה כמו שהוא מסביר, והמציאות היא באמת כך. אז כשיתרו מבקש ממשה שיכבד אותו, זה כמו על פי אותו יסוד שאמרנו שמכבדים את המת, כשהמטרה של הכבוד שנותנים למת כדי להרחיק את הכוחות החיצוניים שמתלקטים סביבו, שנצמדים אליו, שדבקים בו, אז כדי להרחיק אותם נותנים לו כבוד. מאותה סיבה גם יתרו ביקש ממשה רבינו שיכבד אותו, לא שהוא צריך את הכבוד בשביל עצמו, אלא הוא צריך את הכבוד כדי לסלק את הכוחות החיצוניים. אז זה הביאור. טוב, הלאה. בגמרא שבת פיוו אומרת הגמרא, דחו לאלמה בשבת ניתנה תורה. זאת אומרת, הגמרא אומרת, מוסכם על כל הדעות שהתורה ניתנה בשבת. כתיב אחא זכור זכור את יום השבת הקדשו, או כתיב אחא בפרשת יתרו, כתוב בתורה שיש חובה לזכור את מעמד הר סיני, זכור את היום הזה אשר עמדת בחורב, וכתיב אתם זכור בשבת. מה להלן בעיצומו של יום, אף כאן בעיצומו של יום. אז הגמרא עושה מין גזרה שווה, כתוב כאן זכור, כתוב שם זכור, במעמד הר סיני יש מצווה לזכור את מעמד הר סיני, ובשבת יש מצווה לזכור את השבת. אז הוא מביא קושייה ששאל אבני נזר, והקשה כבוד קודשו. אתם שמים לב, כל קטע הוא מביא וורק, כן. של אביו, זה היה בשנה, כנראה בשנה הראשונה אחרי, כן. פטירתו, שהוא התמנה לאדמור. אז כמעט כל קטע הוא מביא בשם אביו. אז הקשה כבוד קודשו אבי אדמור זצל, דתם שבת איננו מפאת מתן תורה, ואינו דומה לשם. אינו דומה לשם, למה? דשם הזכירה היא היציאה והייתה בו ביום, אבל כאן הזכירה איננה יום זה דווקא, רק שבת בראשית. זאת אומרת, מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר, כשהתורה מצווה עלינו לזכור את יום צאתנו מארץ מצרים, או את יום מעמד הר סיני, אז התורה רוצה שנזכור את היום הזה שעמדנו בחורף. אבל כשהתורה מצווה זכור את יום השבת לקדשו, זה לא שבת, את השבת של הקדוש ברוך הוא. התורה רוצה שנזכור את השבת. הכוונה היא, יש יום שנקרא יום שבת, אז התורה מצווה, והראיה, הרי המצווה של זכור את יום השבת אומרת שיש מצווה לקדש את השבת. המצווה של זכור את יום השבת למשל אומרת שבכל יום ימי השבוע, כשאתה אומר, שואלים אותך איזה יום, היום, זאת אומרת היום יום ראשון, היום יום שני, היום, מה זה ראשון, שני, שלישי, ראשון בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת, אתה זוכר את השבת, אז אתה לא זוכר איזה יום מסוים, אתה זוכר את השבת כיום, כן? יש יום שבת בזמן שאנחנו מכירים. אז הוא שואל, אז מה ההשוואה שהגמרא עושה? היא אומרת, כמו שיש מצווה לזכור את יום השבת, יש מצווה לזכור את היום של מעמד הר סיני, יש מצווה לזכור את יום יציאת מצרים. שם זה זכירה של יום מסוים, המצווה לזכור את יום היציאה ממצרים, המצווה לזכור את יום מעמד הר סיני. אבל כאן זה לא מצווה לזכור יום מסוים, אלא לזכור את יום השבת כשבת. אין מצווה לזכור דווקא את השבת של הקדוש ברוך הוא, יש מצווה לזכור את יום השבת, נכון? אז הוא שואל, אז מה הדמיון? זה השאלה. אבל כאן הזכירה איננה יום זה דווקא, רק שבת בראשית. אז הוא אומר כך, ונראה, דהנה בוודאי חס ושלום לא במקרה היה כן. זאת אומרת, מה פירוש לא במקרה היה כן? והעניין הוא דיני כתיב וירד השם עלה, זאת אומרת, לא במקרה היה כן, זה שהתורה ניתנת בשבת, התורה ניתנה בשבת, אז הוא אומר, זה לא בסתם, זה מכוון. זאת אומרת שדווקא בשבת היה מעמד הר סיני. מה העניין? אז הוא אומר כך, דהנה בוודאי לא במקרה היה כן, והעניין הוא דהנה כתיב וירד השם על הר סיני, ותרגם אונקלוס ויתגלי, ולא תרגם ונחת. כתוב וירד השם על הר סיני, כשאתה מתרגם את הפסוק וירד, אתה צריך לתרגם ירידה. אונקלוס לא כתב וירד, הוא תרגם לא ונחת. לנחות זה לרדת, כן, בארמית, נחת זה ירד, אבל הוא לא תרגם ונחת. כתוב וירד השם על הר סיני, מתרגם אונקלוס, והתגלי יקרא דה השם בתורה דה סיני, התגלה כבוד השם על הר סיני. אז הוא לא כתב לשון ירידה, אלא לשון גילוי. למה? אז הוא אומר, ויש לומר, דהלו מלוך הוא לארץ כבודו. אם כן, אין שייך לומר ונחת. מה פירוש וירד השם על הר סיני? מה, הוא היה שם דווקא? הרי, אומר הפסוק, מלוך הוא לארץ כבודו. הוא לא נמצא במקום מסוים, נמצא בכל מקום, מלוך הוא לארץ כבודו. נו, אז מה פשט והתגלי? זאת אומרת, התגלה השם על הר סיני. התשובה היא, זה כן. להגיד שהקדוש ברוך הוא מתגלה במקום מסוים, זה כן. יש מקומות שהוא לא מתגלה בהם, יש מקומות שהוא מתגלה בהם. להגיד שהוא יורד על הר סיני, הוא אומר, מה שייך להגיד יורד על הר סיני? הרי מלוך עולה הארץ כבודו. מלוך כל הארץ כבודו. אז מה שייך להגיד שהוא נמצא כביכול מקום מסוים? זה, כך, את כך הוא רוצה להסביר. אם כן, אין שייך לומר ונחת, אך והתגלי שייך שפיר לומר. דע לו, יש מסקים וצמצומים המסתירים שלא יתגלה כבוד השם, ואז במתן תורה באמת יתגלה כבוד השם. אך ידוע ששום דבר אינו בא מלמעלה עד שמעוררים את אותו הכוח מלמטה. זאת אומרת, שום דבר אינו בא מלמעלה עד שמעוררים את אותו הכוח מלמטה. מה פירוש? אם הקדוש ברוך הוא מתגלה בהר סיני, פירושו של דבר, זאת אומרת, אז הפירוש הוא, יש פה התגלות מיוחדת מלמעלה. הקדוש ברוך הוא מתגלה על הר סיני, אבל זה מוכרח להיות גם שתהיה התעוררות לכך מלמטה.
אפילו לפני זה.
הנה הוא אומר, והנה, אז הוא אומר, הוא מסביר. וכן, לפני זה, והנה כתיב, הפסוק אומר, ראינו כבר פעם, מים עמוקים עיצה בלב איש. הפסוק, זה פסוק במשלי, מים עמוקים עיצה בלב איש ואיש תבונות עדלנה, כך כתוב בפסוק. מה הכוונה מים עמוקים? כתוב מים עמוקים עיצה בלב איש, פירש בחובת הלבבות, שכמו שהמים נמצאים ועומדים בבטן הארץ ואין צריכים רק לסלק את מעווה האדמה שמכסה על המים, כן? זאת אומרת, המים נמצאים. אז אומר הפסוק, מים עמוקים עיצה בלב איש. העיצה שהאדם צריך נמצאת אצלו, אבל היא נמצאת באופן שהיא לא גלויה, או בהרבה פעמים היא לא גלויה. היא נמצאת אצלו, אבל היא לא מתגלה אפילו אליו. כמו שאתה רוצה להגיע אל מים שנמצאים בתוך האדמה, אז אתה צריך לחפור. בלי חפירה אתה לא תגיע. יש מים, ברור שיש מים מתחת לארץ, אבל לא תמיד הם נראים. אז אומר הפסוק, כמו כן עיצה בלב איש, שהעיצה היא במציאות. זאת אומרת, אדם צריך לדעת שהעיצה נמצאת אצלו, רק שצריכים להסיר את האבן המטמטמת את הלב, ואז מתגלה הפנימיות שהיא העצה שבלב. והנה, אם אדם הסיר ממנו הפחיתות והמכסה, הדברים המכסים את העצה, וגורם לפתיחת פנימיות הלב בעצמו, כמו כן גורם שיפתחו הפנימיות מלמעלה. זאת אומרת, שאדם, מה הוא מתכוון לומר? כשאדם כביכול מנסה למצוא את ה... לגלות את התוכן הפנימי שלו, את העצה שמותמנת בתוכו, אז הוא זוכה לכך שהוא מקבל גם סייעתא דשמיא. זה מה שהוא דיבר קודם על התערותא דלתתא. אם יש התערותא דלתתא, אם יש התעוררות אצלנו, אז יש התעוררות כנגד, כביכול אצל ריבונו של עולם. אז מה הוא אומר? והנה עיקר טמטום הלב אנחנו אומרים, מים עמוקים עיצה בלב איש, אומר חובת הלבבות, צריך רק לחפור להגיע אל המים, זה הכל, לחפור ולהגיע אל המים. אז הוא אומר, והנה, אם אדם מסיר ממנו הפחיתות והמכסה וגורם לפתיחת פנימיות הלב בעצמו, כמו כן גורם שיפתחו הפנימיות מלמעלה. והנה עיקר טמטום הלב והמסך המבדיל, זאת אומרת, הדבר העיקרי שמטמטם את האדם ויוצר מסך, לא נותן לו אפשרות לגלות את העצות שנמצאות בתוכו. אז מה הגורם? עיקר טמטום הלב ומסך המבדיל הוא מה שהאדם הוא יש ובריאה בפני עצמו. אדם מחשיב את עצמו ברמות שונות. האדם הוא יש, והוא כביכול, וזה שאדם הוא יש,
אז הוא מרחיק
את עצמו מהבורא, כן, מנתק את עצמו מהבורא, זה מה שהוא אומר. עיקר טמטום הלב ומסך המבדיל ומה שהאדם הוא יש ובריאה בפני עצמו. אבל כל זה, אבל אומר, בשבת הוא ביטול הישות. כשאדם נכנס לשבת הוא מבטל את הישות שלו, כי שביתה זה השביתה בשבת, כי שביתה היא לשון ביטול. שובט, הכוונה מתבטל. אנחנו אומרים שובט זה מתבטל, אבל זה לא סתם מתבטל, ביטול כלפי ריבונו של עולם, שכל כל הבריאה בטלה לסיבה הראשונה, ומאחר שהוא בטל השם יתברך יש לו לשבות, ומאחר שהוא בטל השם יתברך יש לו לשבות ביום מנוחתו שהכתיב הקדוש ברוך הוא לעצמו, באותו יום שהקדוש ברוך הוא עצמו שבת. כי באם איננו בטל השם יתברך, איך שייך לו לנוח ביום מנוחת הקדוש ברוך הוא? זאת אומרת, ההתבטלות ריבונו של עולם באה לידי ביטוי בזמן שכביכול הקדוש ברוך הוא עצמו שבת. זה מה שהוא אומר, כי באם איננו בטל להשם יתברך, האח שייך לו לנוח ביום מנוחת הקדוש ברוך הוא. ועל כן על ידי השבת, אז מה יוצא? יוצא שאמרנו, איך אפשר לסלק את המסקים המבדילים, אלה שלא נותנים לאדם אפשרות לגלות את הפנימיות שלו, כן? אז הוא אומר, כי באם איננו בטל להשם יתברך, איך שייך לו לנוח ביום מנוחת הקדוש ברוך הוא? ועל כן על ידי השבת מסתלקים המסקים המבדילים, וזהו הפתח למתן תורה. כאן התבאר לאל וירד השם על הר סיני, ומאחר כי מתן תורה תלוי בשבת, אז עוד פעם, שבת זה יום עשרת המסקים. אדם בשבת מתבטל לריבונו של עולם, כן? וזהו הפתח למתן תורה כנתבהר לאל, וזה מה שכתוב הירד השם על הר סיני. ומאחר כי מתן תורה תלוי בשבת, על כן שפיר הוא יום הזכירה. זאת אומרת, הוא התחיל מה הקשר בין שבת. הזכור את יום השבת לבין זכור את היום אשר עמדת בחורב, כן? אז הוא אומר זה אותו עניין, את היכולת של האדם לגלות את הפנימיות שלו היא מיוחדת לשבת, משום שבשבת זה יום של עשרת המסכים. למה? מתוך מה זה נובע? משום שאיך אדם מה גורם למסך, מה מסתיר, זה הישות של האדם, זה שאדם חושב את עצמו ליש, ובשבת אדם מתבטל כלפי ריבונו של עולם. כן, בעצם המנוחה בשבת, בעצם השביתה, יש התבטלות כלפי ריבונו של עולם. כן. ביום הזה באו מדבר סיני, כתוב. ביום הזה באו מדבר סיני. אומר רש"י, מה זה ביום הזה? כתוב ביום הזה באו מדבר סיני. מה זה ביום הזה? מה זה, אתה מצביע על איזה יום? מה זה ביום הזה? אומר רש"י שיהיו דברי תורה ביום הזה, הכוונה היום, היום, כל יום, אני אומר לך, ביום הזה באו מדבר סיני, שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו. את אדם צריך להרגיש בדברי התורה כאילו קיבל אותם היום, יהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו. אז הוא מביא עוד פעם וורט בשם אביו, כבוד קודשו אבי אדוני מורי ורבי זכר צדיק לברכה, אמר כדרך שכתב דבר מעניין, הוא אומר כדרך שכתב המהר"ל ז"ל על אסתר המלכה, כן, שאחשוורוש רצה לטעום טעם בתולה מחמת שלא היה לו קניין בגבה, ותמיד הייתה אצלו כבתולה. זאת אומרת, מה הוא אומר? הוא אומר, אם הדבר קנוי לך, אז זה קנוי לך, אבל אם הדבר לא קנוי לך, אסתר לא הייתה קנויה לו, והסיבה שלא הייתה קנויה לו כדי שיתאום תמיד טעם בתולה מחמת שלא היה לו קניין בגבה, ותמיד הייתה אצלו כבתולה. כמו כן, אז אומר אבני נזר, זה גם הסיבה שכמו כן התורת הקודש, מחמת שאדם אין לו קניין בתורה, זאת אומרת התורה אומרת היום הזה, ביום הזה באו מדבר סיני. מה זה ביום הזה? ביום הזה הכוונה היא שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו אתה שומע אותם פעם ראשונה, אתה נפגש עם התורה בפעם הראשונה. כן, זה העניין של ביום הזה. אז הוא אומר, למה באמת זה כך? במה אדם יכול להרגיש הרגשה שאף על פי שהוא כבר כבר, כבר קיבל את הדבר וראה אותו ונפגש איתו, בכל זאת זה, הוא מרגיש חדש. אומר, בדבר שלא קנוי לך, בדבר שהוא שלך אתה לא תרגיש חדש, אבל בדבר שהוא לא שלך אתה לא יכול לקנות אותו, בדבר כזה יש אפשרות שאתה תרגיש חידוש. אז מה הוא אומר? כמו כן התורת הקודש, מחמת שאדם אין לו קניין בתורה, על כן בכל יום היא נראית לו כאילו היא חדשה. עד כאן תוכן דבריו הקדושים. אז הוא אומר, ויש להוסיף בזה, יש להוסיף בזה רעיון נוסף, ויש להוסיף בזה דיני. בתורת הקודש יש שני דברים, בתורת הקודש יש שני דברים. אחד, סדר התורה, שהיא מורה ענק. זאת אומרת, אתה אומר בתורה, האמת היא זה בלימוד תורה, יש שני עניינים. אדם צריך ללמוד תורה, אז משתי סיבות הוא אומר. ראשית, אם אתה לא תלמד תורה לא תדע איך להתנהג. את התורה נותנת לך את סדר המציאות, היא אומרת לך מה אתה צריך לעשות היום, מה אתה צריך לעשות מחר, מה אתה צריך לעשות מחרתיים, מה אתה צריך לעשות עכשיו, כן, כל רגע ורגע. אדם לומד תורה, על פי התורה הוא יודע איך הוא צריך להתנהג. אז זה ערך אחד של לימוד התורה. אבל הוא אומר, יש עוד ערך, יש עוד נקודה. דהיני בתורת הקודש יש שני דברים. אחד, סדר התורה, שהיא מורה הנהגה לאדם איך יהיה מנהיג את עצמו. אבל יש בה עוד נקודה, ועוד בחיות וקדושה והתחדשות. זאת אומרת, התורה נותנת חיות לאדם, היא נותנת קדושה לאדם, היא נותנת לו התחדשות, שמוספת לאדם, מוספת לאדם העוסק בה. את כל הדברים האלה היא מוסיפה למי שעוסק בה. וזהו שאמרו חז"ל בתנא דבי אליהו רבה, הקדוש, כשאדם לומד, כך אומר התנא דבי אליהו, כשאדם לומד הקדוש ברוך הוא יושב כנגדו וקורא ושונה עמו. כאילו הוא לא לומד לבד, הוא לא לומד לבד, הוא לומד כביכול עם ריבונו של עולם, כן? ועל המדרג, אז אומר, על המדרגה השנייה באה ברכת התורה. זה שאנחנו מברכים, יש פה קושייה גדולה. למשל, אדם עושה מצווה, והאדם עושה את המצווה בלי הפסק, הוא כל הזמן עסוק במצווה, אז לכאורה במקרה כזה הוא לא צריך לברך, לא צריך לברך. אבל אנחנו נפסק להלכה שאנחנו מברכים ברכת התורה כל יום. כן. אז הוא שואל, למה? הרי אתה עסוק בתורה כל היום וכל הלילה. או כל פנים אנחנו אומרים, כי הם חיינו ואורך ימינו. אדם צריך להיות עסוק בתורה כל היום וכל הלילה. אז מה פתאום לברך ברכת התורה בכל יום?
לפעמים כמה פעמים.
מה?
לפעמים כמה פעמים.
מה פתאום? אז הוא אומר, אז הוא אומר, זה היסוד. הוא מסביר אותך עכשיו את היסוד. הוא אומר, ועל המדרגה השנייה באה ברכת הברכה, הברכה של נותן התורה, ולכן צריכה ברכה בכל יום. זאת אומרת, אמרנו יש שני דינים בלימוד תורה, יש שתי כוונות. כוונה אחת, התורה ניתנת לנו כדי שנדע איך להתנהג. אדם צריך ללמוד תורה כדי לדעת איך להתנהג, אם הוא לא ילמד הוא לא ידע איך להתנהג. אבל יש עוד נקודה, שהתורה, בלימוד התורה שאדם לומד, אדם מוסיף לעצמו חיות, מוסיף לעצמו קדושה, מוסיף לעצמו טהרה. זה נקודה נוספת. אז אומר המהר"ל, הברכה על נתינת התורה היא לא שייכת למה שאנחנו מדברים. זאת אומרת, יש ברכה, אנחנו ברכים ברוך אתה השם נותן, כן, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו, ברוך השם, ברוך אתה השם נותן התורה. על מה אנחנו מברכים? אז הוא אומר, הברכה היא על הנקודה השנייה, לא על לימוד תורה כדי לדעת איך להתנהג, אלא על לימוד תורה במובן של נתינת חיות, של הכנסה של קדושה, כן? אז הוא אומר, איך זה בא לידי ביטוי? הנה הוא אומר, ולכן צריכה, זה הסיבה שצריך לברך ברכת התורה בכל יום. הוא אומר, למה צריך לברך ברכת התורה בכל יום? אז הוא אומר, כי בברכת התורה אני מברך על ההתחדשות, וההתחדשות קיימת כל רגע ורגע וכל יום ויום. אז מילא, זה היסוד. ולכן צריכה ברכה בכל יום. דאף דלא מפסקי לילות מימים, כן, הרי זה מצווה שצריך אדם לקיים אותה בלי הפסקה. אין, זה לא זמן. אתה לומד היום, אתה לומד בלילה, אפילו אם אתה מפסיק, אבל באופן בסיסי כן? באופן בסיסי זה מצווה נמשכת בלי גבול. כן. אתה, כן? אז הוא אומר, אז למה מברכים כל יום? אז הוא אומר,
כתוב, אין שיעור.
מה? לא, אבל השאלה היא, אתה הרי צריך ללמוד כל הזמן. אתה אדם מחויב ללמוד באופן קבוע, בלי הפסקה. נו, אז מה פתאום לברך כל יום? זה מצווה שנמשכת, גם ביום, גם בלילה, גם ביום, גם בלילה. אז הוא אומר, אני אסביר לך למה. ועל המדרגה השנייה באה הברכה של נותן התורה, ולכן צריכה ברכה בכל יום. למה? שאלנו, דאבדלו מפסקי לילות מימים, שרי מחויבים להגות בה גם ביום וגם בלילה. אם כן, לכאורה, למה יצטרך ברכה בכל יום? אבל לפי מה שהסברתי, ניחא, שהברכה היא על ההתחדשות. הרי אמרנו שהיסוד של כל המצווה של לימוד התורה, כדי, לא מתוך רצון לדעת איך להתנהג, אלא אני לומד תורה בגלל שזה אחת המצוות שאני צריך לקיים. שם הוא אומר, זה הברכה היא, על מה אתה מברך? אתה מברך על, לא על הלימוד, על הלימוד כדי לדעת איך להתנהג. על זה באמת היה מקום לומר שכיוון שהוא נמשך כל הזמן, לא צריך לברך כל יום. אבל זה שאנחנו מברכים כל יום זה בגלל שיש משהו מיוחד בתורה, שהתורה מכניסה חיות ומכניסה התחדשות לאדם. הלימוד תורה שהאדם לומד מכניס לו חיות ומכניס בו התחדשות. אם כן, ולנזכר לאל ניחא, שהברכה היא על החיות וההתחדשות, שזהו בכל יום תמיד. ובזה יש להביא מאמרם ז"ל במסכת במציע, הגמרה ידועה. הגמרה שואלת על מה עבדה הארץ, פסוק בירמיהו, על מה עבדה הארץ. אז אומרת אמרה, דבר זה נשאל לנביאים ולחכמים ולא פרשו, עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו. אומר הקדוש ברוך הוא, על עוזבם את תורתי. אומרת הגמרה, מה פשט? על שלא ברכו בתורה תחילה. אז מה פשט לא ברכו בתורה תחילה? אז הוא אומר, לפי הנעל מובן, אחר ש... אמרנו, הברכה לימוד תורה צריכה להיות ברכה על על הדבר המיוחד, הסגולה של התורה, חיות והתחדשות. אז הוא אומר, לענל מובן, אחר שלא למדו ברגשות הנפש ולא עוררו, היה לימוד מת, לימוד בלי התחדשות, בלי חיות, כן? ואחר שלא למדו ברגשות הנפש ולא עוררו את כוח החיות וההתחדשות, על כן לא ברכו בכל יום. כי בפעם אחת שהיו מברכים הספיק להם לכל חייהם, שהרי זאת מצווה שאתה מקיים אותה בלי הפסקה, זה לא מפסק לילות מימים. וזה שאמר על מה עבדה הארץ, הוא אומר, קיצורת, מה זה, למה דווקא הארץ? קיצורת ארץ ישראל להיות לה חיות, כמו שהתורה היא דבר שמתחדש תמיד, גם ארץ ישראל זה דבר שמתחדש תמיד. קיצורת ארץ ישראל להיות לה חיות והשתוקקות חדשה בכל עת, בסוד הפסוק בתהילים, אלוהים אל דומי לך אל תחרש. אז פשט הפשוט, אלוהים אל דומי לך, אנחנו אומרים, תראה מה שהסונים שלנו עשו לנו, אל תשתוק, אל תשתוק. אבל הוא מפרש על דרך דרוש, אל דומי לך, הכוונה היא ארץ ישראל נקראת ארץ השם. אז אלוהים אל דומי לך, הכוונה היא, הרי אתה יש לך כביכול, לקחת על עצמך תפקיד להכניס חיות והתחדשות בכל רגע ורגע. אז זה הכוונה, אל דומי לך, אל תפסיק, כן, זה מה שהוא אומר. וכן הוא בגשמיות, שארץ ישראל צמאה תמיד למים, כן? כמו שהפסוק אומר, לא כארץ מצרימי, והשקית ברגלך כגן הירק, אלא למטר השמיים תשתה מים. ארץ ישראל צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא, וכשיורד גשם זה משהו חדש שלא היה קודם, כן? זה התחדשות, זה מה שהוא אומר. ורגשות הנפש ממשיך לה גם כן השפעות חדשות בכל עת, וזהו קיומה של הארץ. והם שלא ברכו בתורה תחילה, כאן התבאר לאל, מה הכוונה? שלא משכו לה חיות חדשה, בשבילם עבדה הארץ. כן, עד כאן. טוב, אז אתה אומר ברבע תשע במוצאי שבת,
בעזרת השם.